ורבי נתן. אומר רבי נתן, על כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר, כפי השגחתו יתברך. כמו כן, נשתנה דעת האדם מחברו, כפי טבעו ושורשו, וכפי מה שעובר עליו. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, רבי נתן, שהכל בהשגחה. כל מה שעובר על אדם בפרטיות, מה שעובר עליו זה בהשגחה. ומה שמשתנה דעת האדם מחברו, כפי טבעו, שזה יש לו טבע כזה, יש לו טבע כזה, שזה גורם שדעתו תהיה שונה מחברו, בהשגחה. כפי מה שעובר עליו. זה כבר אמר, על כל אדם עובר בפרטיות, משהו עובר כפי השגחתו יתברך. כמו כן, השתנה דעת האדם מחברו כפי טבעו ושורשו, וכפי מה שעובר עליו. מה זה נכנס שוב פה? על כל אדם עובר מה שעובר כפי השגחתו, בסדר? כמו כן, השתנה דעת האדם מחברו כפי טבעו ושורשו. מה זה כפי מה שעובר עליו? עוד פעם.
זה בעיה.
אולי הוא רוצה להגיד, אבל הוא אמר כפי טבעו. השינוי של דעת האדם כפי טבעו ושורשו, כפי מה שעובר עליו, כפי מה שעובר עליו הזה, מה זה? זה גורם לשנות את דעתו, כפי מה שעובר עליו?
ודאי. אמרו לי מתו בכל המשקו, בו היה סיבובים והכל כזה.
בסדר.
לא צכן.
בסדר. אז איך אתה אומר כפי טבעו ושורשו?
זה בדיוק השני דברים ביחד.
הטבע, לפי הטבע שלו ולפי מה שמעבירים על הטבע הזה. אז ככה, כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר כפי השגחתו יתברך, זה כבר ברגיל. כמו כן, השתנה דעת האדם מחברו כפי טבעו ושורשו, כפי מה שעובר איך נקשור את זה לטבעו? אם אנחנו רוצים להגיד, נגיד, האדם יש לו מידת הגבורה, מידת החסד, כפי טבעו, ברמה מסוימת. עכשיו, מקרי החיים שעוברים עליו, על המידה הזאת, משפיעים על דעתו. אז פה זה כתוב בצורה שקשה להבנה. כמו כן, השתנה דעת האדם מעברו. אז אני אגיד לך מה אני עושה. אני לוקח את המשפט הזה, הוא כפי טבעו, הוא כפי מה שעובר עליו, לפי טבעו ושורשו. כמו כן, השתנה דעת אדם מחברו, כפי מה שעובר עליו, על פי טבעו ושורשו. כמו כן, השתנה דעת האדם מחברו, כך הוא התחיל, כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר כפי השגחתו.
זה הבעיה, הרשע. כי הוא כבר אמר את זה כבר.
עובר עליו בפרטיות מה שעובר עליו כפי השגחתו. זאת אומרת, השם יתברך משגיח שיעבור על אדם XYZ. מה זה נותן? זה עובד על דעתו של האדם, משנה את דעתו, מפעיל את דעתו, מנתב את דעתו לאיזה כיוון. ועל פי זה משתנה, אני רושם ככה, על כל אדם בפרטי עובר מה שעובר כפי השגחתו יתברך, ועל פי זה נשתנה דעת האדם מחברו, כפי מה שעובר עליו, כפי שעובר עליו, כפי טבעו ושורשו. על כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר כפי השגעת, הוא ידבר, ועל פי זה נשתנה דעת האדם מחברו. זה מסתדר עד פה טוב. על כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר כפי השגעתו יתברך, ועל פי זה נשתנה דעת האדם מעברו, כפי מה שעובר עליו. וכל זה תלוי עכשיו בטבעו של האדם.
זה יכול לסדר.
וכל זה כפי טבעו ושורשו. גם קשה עדיין להבנה. ועיקר הבחירה שיבחר באמונה, באמונה שהכל לטובתו והכל רמזים ממנו יתברך לקרבו. נכתוב וכל מה שעובר עליו דעת האדם מעברו. וכל מה שעובר עליו מותאם כפי טבעו ושורשו. על כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר כפי השגחתו יתברך, ועל פי זה נשתנה דעת האדם מחברו. וכל מה שעובר עליו מותאם כפי טבעו ושורשו. טבעו תלוי בשורשו. השורש כאילו זה המקור שממנו נגרם לו טבע מסוים. וכל מה שעובר עליו מותאם לטבעו. ולשורשו. בסדר, בעיקר פרש שיבחר באמונה שזה הכל מהשם לטובתו. עכשיו זה ברור יותר. אם היו כל בני אדם מתנהגים כך, לכלול הכל באחד, לדעת שהכל בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, לדעת שכל השינויים ממנו התברך, היה הכל באהבה, היו כולם באהבה ושלום ואחדות, היה שלום בעולם. היו כולם. כן? והיה כל העולם מתוקן בתכלית התיקון.
אבל תשמע, כמה זה פשוט להגיד את זה, זה באמת פתרון.
זה פתרון.
כולם פה מחפשים פתרונות, בסוף, זה פתרון פשוט.
פתרון פשוט, רק צריך להפנים אותו. אם לא היה צמצום והסתלקות הדעת, לא היה אפשר שתצא הבריאה מכוח אל הפועל. למה? אם לא היה צמצום והסתלקות הדעת, לא היה אפשר שתצא הבריאה מכוח לפועל. רבנו אומר תורה סמך דלת, רבנו אומר בכתב יד, כתב יד רבנו על תורה סמך דלת, בוא אל פרעו, כי אני אכבדתי את ליבו, שעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות כדי להיטיב לזולתו, כי מידתו להיטיב, והיה אורו מתפשט לאינסוף, וצמצם את אורו לצדדים, ונשאר חלל פנוי, ובתוך החלל ברא כל העולמות בדיבורו ובחוכמתו. עכשיו הוא מדבר על המשל. שעלה ברצון הפשוט לברוא את העולמות, כדי להיטיב לזולתו, זה היה הטעם, כי מידתו להיטיב, היה אורו מתפשט לאינסוף. בינתיים נעזוב את הנמשל למילה אור. אור זה משל. אנרגיה, כוח. לא יודע, לא נקרא לו עכשיו, לא נתרגם את זה. היה מתפשט האורו עד אינסוף, וצמצם את אורו לצדדים, ונשאר חלל פנוי. ובתוך החלל הפנוי, ברא כל העולמות בדיבורו ובחוכמתו, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו, וכמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. והחלל הפנוי מכונה בשם פרעה. מה זה פריעה? פריעה זה לשון גילוי. בתפרה את ראש האישה. הורידה את הכיסוי ראש, זה נקרא לפרוע. אז פרעה, השם הגילוי. והחלל הפנוי מכונה בשם פרעה, כי שם גילה אורותיו. אור אינסוף הסתלק לצדדים. אז זה החלל הפנוי. ובחלל הפנוי ברא בחוכמתו את הכל. ושם בחלל הפנוי גילה אורותיו. אחר כך. אחר כך, אחרי הצמצום. וקודם הבריאה, היה להשם יתברך כל המידות. אין רחמים, אין חוכמה. אבל הוא בבחינת אין סוף. כי לא היו מוגבלים. אחרי הצמצום גילה בחלל את אורותם. מה זה אורותם? אור זה הערה יוצאת מהמקור. זה נקרא אור. למשל, אם אני עושה חסד, זה נקרא את ההערה שלי החוצה. אני מאיר החוצה את הטבע שלי. חסד. אז האור שלי נמצא בחוץ. עשיתי חסד. האור התגלה החוצה. האור שיצא ממני. זאת אומרת, האור זה המידה שיצאה לפועל מהמקור. אז הוא אומר ככה, שכל המידות, חסד, רחמים, גבורה, הוד, נצח, כל המידות, החוכמה, כל מה שיש במציאות, שהם נקראים מידות, למה הם נקראים מידות? כי הם מצומצמים, קטנים, מוגבלים, מדודים עם מידות. כולם היו אצלו בשורש. כולם היו כלולים באינסוף. רק כשהם היו כלולים באינסוף, הם היו בבחינת אינסוף. בבחינת אינסוף זה כלום. כשיש חוכמה אינסוף, זה כלום. אין כלום. כשיש חסד אינסוף, אין כלום. כי אין סף וכלום זה אותו דבר. אז עכשיו כדי שיתגלה אורותיו בחלל, אז הוא צמצם את האור שלו מהחלל, עשה חלל פנוי שאין בו אור לגמרי, ואחרי זה העיר האור שלו לתוך החלל הפנוי בצמצום. זאת אומרת, את החסד גילה בצמצום, את החוכמה גילה בצמצום, את הגבורה גילה בצמצום לתוך העולם, ואז יש להם קיום, כי הם מצומצמים. כשהם היו אין סוף, זה אין סוף. הנה. וקודם הבריאה, כי שם גילה אורותיו אחר כך, בתוך החלל הפנוי. וקודם הבריאה, היה להשם יתברך כל המידות, אין רחמים, אין חוכמה, אבל היו בפינת אין סוף, כי לא היו מוגבלים. ועל ידי הצמצום עשה אחר כך גבול לכל המידות, עד שאנחנו, בני האדם, יכולים להבחין מידת טובו ורחמנותו, וההבחנה היא מהשכל והחוכמה שהגביל בנו ובכל העולמות. נקודה. זה המשפט הפצצה. שמע את הסוף. אז אמרנו שהוא צמצם עכשיו את המידות בתוך החלל.
כן.
עד שאנחנו בני אדם יכולים להבחין מידת טובו ורחמנותו. אנחנו יכולים להבחין. למה אנחנו יכולים להבחין? למה?
זה
מצומצם. וההבחנה היא מהשכל והחוכמה שהגביל בנו. יפה אמרת. והחוכמה היא מהשכל והחוכמה שהגביל בנו, זה הנשמה.
כן.
ובכל העולמות. כל פרט בבריאה יש לו חלק אלוקים עם העם. בסדר. אז עכשיו תתייחס לזה. אנו בני אדם יכולים להבחין מידת טובו ורחמנותו, וההבחנה היא מהשכל שהגביל בנו. מה זה אומר? מה זה אומר שהגביל בנו? בסדר, השכל שהגביל בנו, הנשמה, חלק אלוקים ממעל, בסדר. בסדר, לא משנה שהוא חלק אלוקים ממעל. אבל עכשיו מדבר עלינו, בסדר? החלק הזה שלנו. החלק הזה שלנו הוא מוגבל, נכון? הוא אלקות,
כן.
אבל מצומצמת, מוגבלת.
כן.
ההבחנה של המידות נובעת, אמרנו, מהצמצום של המידות.
כן.
מה עשה צמצום למידות?
מה, רוצה להגיד בזה שתצל לנו את הספר?
זה העניין. זה העניין. זה היעלום שעל על הכתר. הדיבור הזה.
לא, רק נכון, אני מבין בגבוה את זה, אבל לא מתייעל מנמוך.
אתן לך דוגמה לזה. שאני מביא אותך לים, ים אינסוף, אוקיינוס, ים אינסוף. זה... אני רוצה לצמצם לך אותו. אני רוצה לצמצם לך את הים, שתוכל לשתות ממנו. שתוכל ליהנות ממנו. מה אני אעשה? אני אלך לים, אתחיל לצמצם אותו. מה אני אעשה? קח את הים, אקטין אותו, אעשה לך אותו כוס מים. זה צמצום, נכון? אני לא עושה ככה. אני בורא לך פה קטן. לא פה ענק שיכול לבלוע ים. פה קטן. ואומר לך שתי עכשיו מהמים. אז הפה שלך... הוא בא למים ומצליח לשאוב לפי הכלי שלך. אז מה עשיתי? צמצמתי לך את הים. איך צמצמתי לך את הים? ברגע שהגבלתי אותך, שיהיה לך כלים קטנים. לקחת חתיכות בלבד, ולא אינסוף. כי אם אני אתן לך לקחת את האינסוף, שוב פעם אין לך כלום. כי אינסוף זה כלום. אין לך כלום באינסוף. זה לא מוגבל, זה לא מוגדר, זה לא מצומצם. אז כל הצמצום של אור אינסוף, שהיה בחלל הפנוי, הכל הוא בתוך הדעת שלך, בצמצום שהוא עשה בנו, דהיינו, שהוא נתן לנו ניצוץ נשמה, שהוא קטן, שהוא מוגבל, ובהתאם לו יש לו את הגוף המתאים לו, הכלי מתאים לפי הנשמה, תרי"ג אברי הנפש מלובשים, הוא אומר, בתוך תרי"ג אברי הגוף, וכתבנית הנפש, ככה הגוף, בהתאם, בדיוק, אם כן, תראה את התוצאות, יש לך עין מצומצמת שיכולה לראות מפה עד פה, לשמוע מפה עד פה, להריע, פה שהוא יכול מפה עד פה, הכל מצומצם. זאת אומרת, הוא מצומצם בהתאם לנשמה, שהיא מצומצמת. הצמצום של הנשמה נותן לה אפשרות לקלוט חלקים מהאינסוף כפי הכלים שלה. והעבודה שלנו היא כל הזמן להגדיל את הכלים, לקחת חתיכה עוד קצת מהאינסוף. עוד הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה, וכל הבנה מקרבת אותך יותר להתחבר לאינסוף. שנקרא את זה בפנים. תראה מילה מילה. בוא אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו. שאלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות, כדי להטיב לזולתו. כי מידתו להטיב. והיה אורו מתפשט לאין סוף. וצמצם את אורו לצדדים, ונשאר חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי, ברא כל העולמות בדיבורו ובחוכמתו. כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו, כולם בחוכמה עשית. והחלל הפנוי מכונה בשם פרעו, כי שם גילה אורותיו אחר כך. המילה אחר כך, אם תיעס אליה, מה היא באה להדגיש? הרי גילוי האור, גילוי האור זה רק אחרי הצמצום, נכון? לכן הוא אומר, שם גילה אורותיו אחר כך. מתי זה אחר כך? אחרי הצמצום. וקודם הבריאה, היה להשם יתברך כל המידות. בדיבור הזה של רבנו, הוא מתרץ את הקושייה של כל המקובלים. בעץ חיים יש קושיות על ימין ועל שמאל על הקטע הזה. רבנו פה מתרץ הכל, כל הקושיות שיש להם. איך יכול להיות שהיו בו, באינסוף היו המידות, האחד הפשוט, אין בו מידות. ואיך יכול להיות שנעשה צמצום, איך יכול להיות שנעשה צמצום באור אינסוף. ויש עוד הרבה שאלות, פה הדיבור הזה מתרץ את הכל. וקודם הבריאה, היה להשם יתברך כל המידות, אין רחמים, אין חוכמה, וכשאר המידות, הספירות הרוחניות, המידות הרוחניות, והמידות הרשמיות, הצמצומים. הכל היה בו. אבל היו בבחינת אין סוף, כי לא היו מוגבלים. ואז אם בבחינת אין סוף, זה בבחינת אין. אז אין. אז אם כן הקושייה של אומרים איך יכול להיות באחד הפשוט יש מידות, אז אני אומר לך אין. כי הם בבחינת אינסוף, יש אותם בבחינת אינסוף. בבחינת אינסוף זה אין. ועל ידי הצמצום, עשה אחר כך גבול לכל המידות, עד שאנו בני אדם יכולים להבחין מידת טובו ורחמנותו. עכשיו המשפט. והבחנה היא מהשכל והחוכמה שיגביל בנו ובכל העולמות. הבחנה אמרנו, היא את הצמצום יכולה להפחיד.
לא בגלל שהוא צמצם את הכי
בכל
עצמו, זה
בגלל
שצמצם לנו את
ההבחנה. הוא צמצם לנו את ההבחנה, והצמצום שלנו של ההבחנה נותן לנו לראות את המידות קטנות, מוגבלות. אתה מבין? כמו שאתה מסתכל על נוף. אתה מסתכל על נוף אינסוף, אתה לא יכול לקלוט את הכל. העיניים שלך קולטות מפה, נגיד, 5 קילומטר קדימה. אז יופי, אז אתה יכול לראות. אבל אם היו לך עיניים שמבחינות עד אינסוף, לא היית רואה כלום, היית רואה חושך. כמו הסומה. חזל קוברים לסומה סגי נאור. מה זה סגי נאור? ריבוי אור. ריבוי אור. יש לו ריבוי אור. מה הוא רואה? חושך. ריבוי אור זה חושך. סגין האור זה, יש לו יותר מדי אור, יותר מדי אור עושה חושך. אין סוף זה עושה אין. כשאתה מביא כל דבר למדרגת אין סוף, הוא הופך להיות עין. עין. אתה מעלה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו, עד מדרגת אין סוף, הוא הופך להיות עין. אז עכשיו פה שרבנו אומר ככה, רבי נתן, אם לא היה הצמצום והסתלקות הדעת של מי? שלנו, לא היה אפשר שתצא הבריאה בכוח אל הפועל. פשוט. נכון? תקרא עוד פעם. אם לא היה הצמצום והסתלקות הדעת, הסתלקות הדעת
אצלנו, הצמצום.
כן. לא היה אפשר שתצא הבריאה בכוח אל הפועל.
הכל אצלנו בעצם.
כן. דיבור יפה. אז בואו נעשה רק הפניה לתורה הזאת, כי קשה להסביר את זה. צריך לעשות את כל המהלך הזה שראינו פה. אבל זה פירוש אין פירוש כזה בעולם לעץ חיים. אין. זה פירוש מתוק. אין פירוש, ברור. אין לו קושיות על הפירוש הזה. הלאה, הנפש היא חלק אלוקי ממעל, בחינת קודם הבריאה, והגוף הוא עשייה, בחינת אחר הבריאה. זאת אומרת, לפני שהצטמצמו בגוף. כן, והגוף עשייה, בחינת אחר הבריאה. זאת אומרת, מה אתה אומר על זה עכשיו? על אותו עיקרון.
הגוף הוא עשה את הצמצום.
הגוף הוא עשה את הצמצום לנפש.
כן.
ככה אריזל אומר. אריזל אומר שהאורות ירדו לתוך כלים. האורות ירדו לתוך כלים, הוא אומר, וקיבלו את צורת הכלים. הצטמצמו לפי הכלי. זאת אומרת, אם אתה מכניס מים לכלי משולש, אז המים משולשים. הם מצומצמים לפי הכלי. עגול, עגול.
אני שמעתי כל אלה שעשו את הסיאנסים ועלו וירדו וזה, אז אומרים שהם למעלה שם, שהם עלו, כל הנשמה שמלתה, אז למשל, כל דבר שהם רוצים לחשוב עליו או להתעסק איתו, הכל נמצא. אתה מדבר עם מישהו, הוא שם. אין פה בעיה של צמצום. זמן מקום, אין. אבל הוא אומר, אבל כשאנחנו יורדים לגוף, פתאום אנחנו מרגישים כזה צמצום. לא, אני זוכר את זה. אבל הגוף, אחד שהיה פה ושם, רואה פה את הגודל של הצמצום של הגוף.
השם יתברך, משפטו אמת תמיד. כי עיקר כוונתו יתברך לדון ולשפוט את כל העולם במשפטיו האמיתיים, באופן שיבוא כל אחד לתכלית, הטוב הנצחי, להיכלל בו יתברך. זה כל מה שקורה. במילה אחת, זה ברעיון אחד, כלול הכל. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהכלים, זאת אומרת שהאורות שהצטמצמו בכלים, הנשמות, יחזרו להיכלל באחד. אבל להיכלל באחד בצורה שהם יתפסו את זה.
ברצון ושם כזה.
שיקלטו אותו. כי הרי לפני היציאה מהאחד, לא ידעת על האחד. לפני שאדם הראשון יצא מגן עדן, הוא לא ידע מה זה גן עדן. הוא לא ידע להעריך את הגן עדן. אחרי שנוצר לו החיסרון, נוצר לו הכלי לקלוט את הגן עדן.
כן.
אז הוא אומר ככה, השם ידבר משפטיו אמת תמיד. כל מה שקורה, הכל למטרה הזאת. להביא אותך להתקלל בו. השם יתברך משפטו אמת תמיד, כי עיקר כוונתו יתברך לדון ולשפוט את כל העולם במשפטיו האמיתיים, באופן שיבוא כל אחד אל התכלית, הטוב הנצחי להיכלל בו. השקר מזיק לעיניים בגשמיות ורוחניות. היינו עיני השכל מתקלקלים ואינם מראים לו את האמת כמו שהוא על ידי השקר. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, לכן השקר מזיק לעיני ההשגחה, כלומר מסלק את עיני השם מעליו עד שאין האדם מרגיש את השגחתו על ידי השקר. הרי השקר מסלק את הקדוש ברוך הוא מעליו. לא יקון דובר שקרים לנגד עיניי. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות עם שקר, הוא אמת, זה דבר בהיפוכו. אור וחושך לא יכולים לשמש ביחד. כשיש אור אז אין חושך, אז כשיש אמת אין שקר. הקדוש ברוך הוא אמת. אז אם האדם עשה שקר, אומר שקר, הוא סילק את הקדוש ברוך הוא, סילק את הצד האור. הוא הביא את החושך, סילק את האור. לכן השקר מזיק לעיני ההשגחה, אז אין עליו את ההשגחה, כי הקדוש ברוך הוא סילק את עיני השם מעליו. עד שאין האדם מרגיש את השגחתו, כשהוא לא מרגיש את השגחתו, אז הוא נמצא תלוש, זרוק ככה בתוך אינסוף, בלי שום כוח. הדמעות הן ממותרי המרה שחורה שבגוף, בגוף האדם, שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים. המרה שחורה שואבת את עכירות הדמים, את העכירות מהדמים, ועכירות הדמים על ידי שקר. זאת אומרת, אני לא יודע איך זה הולך בבחינה ביולוגית, אבל מבחינה רוחנית ככה זה עובד. המרה שחורה שהיא העצבות, היא שואבת את העצבות נובעת מאחירות הדמים, אחירות הדמים ברוחניות, דם אחור ברוחניות, דם זה הטבע של האדם, אז הטבע של האדם אם הוא לא טוב, עם מידות מקולקלות, אז הדמים שלו אחורים ברוחניות, וזה עושה את המרה שחורה, את העצבות. כי השמחה נובעת מהדברים הטובים, פשוט.
זה בדרך כלל בהתחלה, כשאנשים קוראים לתשובה והם לא מזוכחים, אז יש להם הרבה עצבות, כי להם... בדרך כלל נותן להם הרבה עצבות, כי הדמים שלהם עוד לא מזוכחים.
כן. כשהדמים לא מזוכחים, אז המידות הרעות, הן סותמות, רבנו אומר, נעץ קנה בים החוכמה, ים החוכמה זה המוח שלך, שנעוץ קנה של איזה סיטרה הרה, של עבודה זרה, של לכלוך, של מידה מקולקלת, בתוך המוח היא סותמת את המוח, כשהמוח סתום, בן אדם מצטמצם לו המוח, הכל נראה עליו כבד, הכל קשה לו, אז הוא בעצבות, הכל מפחיד אותו, הכל מדאיג אותו, אז איך הוא יהיה שמח? אז מה שהוא אומר פה, המרה שחורה, העצבות, שואבת את האחירות מהדמים, הדמים אמרנו זה הטבע, הטבע של האדם, ואחירות הדמים על ידי שקר. המרה שחורה, עצבות, שואבת את האחירות, את האחירות מהדמים, מהטבע והמידות של האדם. ואחירות הדמים על ידי שקר.
כל העסק
האחר
זה שקר הנדם? השקר מפעיל את כל העסק?
השקר הוא הדבר הכי חזק שעומד מול הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, הקדוש ברוך הוא מוגדר אמת, אבסולוטית. עכשיו השקר זה העבודה זרה, זה הכפירות, זה כולל הכל. השקר כולל את הכל שמתנגד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה האמת, זה האמונה, זה הכל. והשקר הוא סותר את הכל. חס ושלום אין, זה לא נכון. השקר כל הזמן אומר את ההפוך מהאמת. הפוך באמת זה לסלק את הקדוש ברוך הוא, זה השקר. אז הוא מאחיר את המוח, מאחיר את הדמים. אי אפשר, אומר רבנו, לדבר שקר עד שיאחרו דמיו. ואי אפשר לומר אמת עד שיזכך את הדמים שלו. למה ההפך?
אמרנו קודם שהשקר הוא גורם לאחרו את הדמים. הוא אומר שיאחרו דמיו.
כן. זה לא רק זה. בתורתו של רבינו אתה תמצא אין סוף. לא אין סוף, אבל מלא דבר והיפוכו. תראה ספר המידות. על ידי תיקון הברית זוכה לאמונה. על ידי אמונה זוכה תיקון הברית. בסדר, הוא מגלה לך שיש שתי כניסות. מאיפה אתה עומד הכי קרוב שאתה יכול דרכו להיכנס? כנס משם. זה יתקן את הצד השני. נכנסת באמונה, יתקן את הברית. תיקנת את הברית, נכנסת לאמונה. מה זה משנה מאיפה? אבל יש לך שתי דלתות להיכנס. דבר והיפוכו.
זה מפעיל את זה, זה מפעיל את זה, וזה מפעיל.
כן? כי זה ברור. זה לא ברור. מקל שיש לו שני קצוות. כל קצה שתזיז, יזיז את השני, זה לא ברור. הם קשורים הרי, הם קשורים. אז תמשוך מפה, משכת את הפה, משוך מפה, משוך... אותו דבר, מה זה משנה מאיזה צד? זה הרי אחד.
זה לא אחד.
הדיבור יוצא מהנפש, והנפש הוא אדם. לכן, לפי החירות או זיכוך הדמים, כך הדיבור של האדם. הדיבור יוצא מהנפש, נפשי יצא בדברו. מהנפש, הכוונה זה הכוח של הנפש מתבטא בדיבור. והנפש הוא אדם. לכן, לפי החירות או זיכוך הדמים, כן הדיבור של האדם. מה זה הדיבור של האדם? טוב או רע? כי לא יכול שיצא משהו אחר. אם הדמים שלו אחורים, ומשם הדיבור יוצא, הנפש יוצאת מהדמים, אז מה אתה רוצה שהבן אדם ידבר? בן אדם שכל מהותו עסוק נגיד, שחקן כדורגל. כל מהותו. כשהוא יישב בחברה, על מה הוא ידבר? רק על זה. הוא יישב בטיול, הוא ידבר על זה, ייסע לפיקניק, ידבר על זה. ילך לחתונה, מסביב לשולחן, ידבר על זה. זה המהות שלו, זה הדמים שלו. אז הוא אומר, לפי הדמים של האדם, אם זוכחים או לא מזוכחים, ככה יצא הדיבור. לא רק ככה יצא הדיבור טוב או רע, גם מהות הדיבור, מה הנושא שיהיה בדיבור, תלוי במשהו, בדמים שלו, בטבע שלו. תלמיד חכם, איש תורה, בכל מקום שישב, הוא ידבר תורה. תראה אותו לדבר משהו אחר. אם הוא עסוק כל היום בגמרה, תראה אותו יושב סביב לשולחן, וכל הזמן הוא ישאל את זה שלידו, מה דעתך, ככה קושייה, יש לך תירוץ, יש לך רעיון, הוא כל הזמן ידון בזה. זה ההבדל בין גן עדן לגיהינום. אין מצב וקום. שבן אדם, כלום, לא זה ולא זה ולא שום דבר. אין מצב כזה. אם היה מצב כזה, זה היה מצב טוב לברוח מהגיהינום לבינתיים. אבל אין מצב כזה. או גן עדן או גיהינום. זה לעומת זה עשה אלוקים. התאבות השקר, שהוא הרע והטומאה, הוא מחמת מהריחוק, מהאחד, מהקדוש ברוך הוא, מהאמת. כי האמת הוא רק אחד, והשקר הוא הרבה. כי אפשר לומר על דבר מסוים אין סוף שקרים. השולחן, אני יכול להגיד שזה כיסא, ארון, שמיים, סוס. כמה שקרים אני יכול להגיד על השולחן? אין סוף. אמת רק אחת, שולחן.
מה החידוש? אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה.
מה החידוש? החידוש?
ברור שזה יכול להגיד
הרבה. כן, אבל החידוש, זה החידוש. החידוש פה הוא שאמת היא אחת. וכשמתחיל להיות שני דברים, או שלושה דברים, או ארבע דברים, זה מתרחק מהאמת. זה כבר הרכבות. זה הרכבות שמתרחקות מהאמת. למשל.
זה עדיין פשוט, זה ברור. אם יש פה אמת אחת, אם זהב זה זהב, כן? אז עכשיו אתה אומר על שזה כסף או משהו אחר, אז אתה מתרחק.
כן, אבל הרעיון הוא הריבוי. הריבוי של הגדרות לדבר, זה השקר.
אז איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה עכשיו במציאות?
תן לך דוגמה במספרים.
כן.
המספר האמיתי הוא אחד.
כן.
כשאתה אומר שתיים, אתה מתכוון שני אחדים.
כן.
עשר, עשר אחדים. זאת אומרת, עשר זה רק קיצור דרך איך לומר עשר פעמים אחד, 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 אחד שהוא האמת. יש אחד, זהו זה. כשאני אומר עשר, אני משתמש בקיצור דרך להגיד לך אחדים, עשר אחדים או מיליונים.
נכון.
אז האמת הוא אחד. הריבוי הוא שקר. מה זאת אומרת? שקר יחסי. הוא רק משל. כשאני אומר, יש, זה עשר. זה שקר, זה לא עשר. זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה האמת. כשאני אומר עשר, השתמשתי במילה רק בשביל להקל עליי, להקל עלינו בדיבור, אני אומר עשר. אבל זה שקר, אני משתמש במילה לא אמיתית.
כי יש פה רק אחד למעשה.
יש פה רק אחד. אבל האמת אפשר לומר רק אחד כמו שהוא באמת. אז רבנו על מה מבסס את זה? על אור אינסוף שהיה אחד הפשוט. ואחרי שהוא התחיל לעשות את הבריאה, התחיל להיות כבר שתיים. ופרטי הבריאה נהיה שלוש, ארבע, חמש, מיליונים, מיליארדים, אינסוף פרטים בבריאה. כל זה השקר. כל ההגדרות האלה הם משלים, הם רק קיצורי דרך. להסביר את האחד הפשוט. רק אצלנו בראש לא מתיישב איך כל האחדים האלה זה אחד. כל משהו נגד רצונו של אדם נקרא רע. ובדבר אחד אין שייך נגדיות. מתי יכול להיות נגד רצון האדם? שיש לו שתי אפשרויות.
כן.
אז אני רוצה זה ולא זה. אם אין שתי אפשרויות, זה רק אפשרות אחת, יש לבן אדם בעיה?
לא.
אין לו שום בעיה.
לא, שהוא אנוס.
לא אנוס, לא אנוס. לא קיימת במציאות אפשרות אחרת. בוא תראה לך דוגמה. לפני 30-40 שנה לא היו מזגנים.
כן.
לא הרגשתי רע כשהיה לי חם.
גם אני לא, אני זוכר את זה.
אתה זוכר את זה? היה לנו כיף לשבת תחת עץ בשמש, והצל היה לנו תענוג.
נכון.
כי לא הייתה אפשרות אחרת. כשאין אפשרות אחרת, אז אין לי משהו שמנגד את רצוני. אז לא רע. לא יכול להיות רע. היום, בן אדם, כשהוא נכנס למקום וחם לו, אז רע לו. למה הוא יודע? יש מזגן במקום אחר ופה אין. יש אפשרויות.
כן.
כשיש אפשרויות, מתחיל להיות התנגדות. כשיש התנגדות הרצון, מתחיל להיות רע לבן אדם. אז מה הוא אומר? כל מה שהוא נגד רצונו של אדם נקרא רע. ובדבר אחד, אין שייך נגדיות, כי נגדיות יכולה להיווצר כשיש יותר מאחד. אז שהיה אחד הפשוט, לפני הבריאה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אחד הפשוט, היה כולו טוב, כולו אחד, אין נגדיות. כשהוא ברא את המציאות שזה המנגד שלו, התחיל להיות רע. זה כבר עצם הבריאה עשתה יחסית את הרע. נהיה שתיים.
נהיה שתיים.
נהיה שתיים. כאילו יש נגדיות, וזה הבחירה של האדם. לבחור בהשם או בעולם. אם הוא בוחר בעולם וכשהשם בתוכו, זה נקרא שהוא בחר בהשם. זה החידוש. לא לעזוב את העולם ולהידבק בהשם ולעזוב את העולם. לא לחיות, לא לאכול, לא לשתות, לא להתחתן, לא זה. אלא להתחתן על פי ציווי השם, לאכול על פי מצוות השם, על הברכות שאתה מברך. כל המצוות, תרי"ג מצוות, הן מצוות מעשיות בעולם הזה. בענייני חומר. כל המצוות הן חומר. חוץ מהמצוות הרוחניות של אהבה בלב וכאלה, אבל המצוות הן חומר. זאת אומרת, כל החומר של העולם הזה, היות שאני חייב לתפקד בעולם הזה, כי זה המציאות שלי, עם תוך העולם הזה, אז אני, כדי שהכל יהיה אחד כמו שהיה, שזה יהיה כולו טוב, כולו אחד, הגן עדן, אני חייב לחבר את האינסוף, את האחד, את הקדוש ברוך הוא, לתוך הבריאה. ואז זה הופך להיות אחד. רבנו אומר, על ידי השגחה של האינסוף, על הבריאה, על החומר, הכל חוזר להיות אחד. ההשגחה מחברת את העולם הזה עם הקדוש ברוך הוא, והכל חוזר להיות אחד. וזה הדבר הנפלא, החוכמה הנפלאה של עצם הבריאה. אבל כשזה מנותק מהאחד, גיהנום, זה הגיהנום. לעתיד לבוא, שידעו כל העולם ששם יתברך אחד, יתבטל כל השקר, יתבטל הרע, הנגדיות והדמעות, שכל זה קיים רק שאין יודעים שהשם אחד וכולו טוב. קודם הבריאה, כשהיה הכל בכוח, ועדיין לא הוציא השם יתברך את הבריאה לפועל, היה הכל אחד, הכל טוב, הכל אמת, הכל קודש. קודש, מה זה נבדל? קודש, המילה קודש פירושה נבדל. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא, אתה אומר, הנבדל ברוך הוא. אין לו שם. הנבדל ברוך הוא. הנבדל, זאת אומרת, הוא לא, כל מה שאנחנו מכירים זה לא הוא. כל המושגים האנושיים לא הוא. הוא נבדל מכל המושגים האנושיים. זה נקרא הקדוש. ברוך הוא, הנבדל מכל, כי אין לנו איך להגדיר אותו. טהור, שעכשיו מתחיל טהור. אמרנו קודש זה האינסוף. קדוש ברוך הוא. טהור זה מדרגה שנייה שיצאה לפועל. שהיא טהור זה טוב, אבל יחסית היא נקראת רע, כי היא יצאה מהאחד ונהיה שתיים. טהור שייך לומר רק שיש לעומתו טומאה. מתי זה מתחיל להיות טהור? שמהטהרה ירדה עוד מדרגה, נוצרה עוד מדרגה יותר גרועה במרכאות מהטהרה, אז יש טהרה. זאת אומרת, שנבראתה השמש ועוד לא נברא מציאות של חושך, אז השמש עוד אין לה מושג, אין לה עוד הגדרה, אין לה שם. היא לא קיימת. הקיום של השמש נובע, הקיום של האור נובע מבריאת החושך. ובריאת החושך היא נעשית על ידי הסתלקות האור. זה בריאת החושך, על ידי הסתלקות האור. אז טהור שייך לומר רק שיש לעומתו טומאה, והטהרה היא הממוצע בין הטומאה לקודש. ועל ידי הטהרה נתקנת הטומאה, כי אם מעלת הטומאה למדרגה שלה, היא מחזירה אותה לתיקון. הבחירה היא הטהרה הממוצעת בין שני דברים. יש קודש, יש טומאה ויש טהרה. אתה בטהרה, יש לך נטייה או לקדוש ברוך הוא או לטומאה, חס ושלום. שהוציא השם יתברך את הבריאה מהכוח אל הפועל, נתהווה מיד הבחירה והטהרה. כי נתהווה כבר שני דברים, האחד והבריאה. זה עבדת בת המלך שרבנו אמר, שהוא אמר, הלא טוב ייקח אותך. הלא טוב ייקח אותך זה הוצאת הבריאה אל הפועל. הטהרה היא סימן ורושם להשתלשלות. מה זאת אומרת? כשאתה רואה בן אדם צעד צעד אחד, אתה מבין שיבוא צעד שני, וצעד שלישי, וצעד רביעי, כי אתה רואה פתאום תנועה, צעידה. כשיצא מאינסוף, לכיוון הטהרה, אתה כבר מבין סימן של השתלשלות, שזה הולך לרדת לטומאה ולטומאה ולסתרה הרה ועוד ועוד ועוד. הטהרה היא סימן ורושם להשתלשלות, כלומר שמאחד הפשוט נשתלשל הטהרה, וממנה יכול להשתלשל חד שלום הרע והטומאה. כל האפשרות לזכך ולהעלות את הטומאה אל הטהרה נובע רק מפני שהטומאה השתלשלה מהטהרה.
אז אתה יכול בגלל זה, אתה מאמין שזה מגיע מהטהרה, השורש שלו בטהרה.
כן, אז הוא יכול לחזור לשורש שלו. הרי הטומאה היא חלק מהטהרה שפרש ממנה, נכון? חלק מהטומאה, הטומאה זה חלק שהתרחק מהטהרה. בגלל שהוא התרחק מהטהרה הוא הפך להיות טומאה, נכון?
כן.
יש לו מצב שיכול לחזור. למה?
למה?
כי
למה?
מקומו שם. הוא יצא, עזב את הכיסא, פינה אותו, הלך למקום אחר. הכיסא פנוי, עומד שם, מחכה לך, תכנס בחזרה, השלמת אותו. אז זה סימן שהטומאה יש לה תיקון, לחזור למקור שלה. כמו התשובה. התשובה מה זה? זרקת הזדה, זוהר אומר, זרקת הזדחקת לאתר התנטלת מנהון. זרקה זה כמו S באנגלית. הוא יוצא שמונה, הוא יוצא מנקודה, עושה סיבוב כזה וחוזר לאותה נקודה. מאיפה שיצא הוא חוזר אליו. אז התשובה מה זה? אתה שב לאותו מקום שיצאת משם. היית במקום הטוב. היית במציאות טוב. היה לך את המצב הטוב. אז לכן התיקון הוא קל יחסית. זה לא לברוא מציאות חדשה, דבר חדש. זה לחזור למקום. התיקון זה לחזור למקום. כמו שולחן נשבר לו רגל, זה לא סוף העולם. אני לא צריך עכשיו לייצר שולחן חדש. תתקן אותו, תחזיר אותו למקומו. אז התומעה, היות שהשתלשלה מהטהרה, היא התרחקה מהטהרה, תיקון התומעה בקלות, אם אתה מחזיר אותו לטהרה. כל האפשרות לזכך ולהעלות את התומעה לטהרה נובע רק מפני שהתומעה השתלשלה מהטהרה. עיקר אחיזת השקר, שהוא התומעה, הוא רק מחמת הריחוק מהאחד. כי ככל שמתרחקים מאחד, נוצר שתיים, שלוש וכו', שהוא השקר. כי רק אחד הוא האמת, ושתיים ושלוש הם חיבורים של כמה אחדים. על ידי שהשם יתברך משגיח על הבריאה, בכללות ובפרטות, הבריאה חוזרת להיות אחד איתו יתברך. כמו שלפני יציאתה מהכוח אל הכוח. כי מה זה השגחה? השגחה זה עיני השם על הדבר. זאת אומרת, הוא מחובר לדבר. מחובר לדבר, אז הכל אחד. על ידי שאדם...
לא הבנתי פשוט מה... ברור שאני משגיח על הבריאה. לרגע אחת הוא לא הפסיק להשגיח.
כן, אבל הוא אומר...
אתה...
הוא אומר ש... תכף אני אבין את הקושייה שלך, אני קודם כל נגיד מה הוא אומר. הוא אומר ש... מה שיצא התנתק כביכול מהאינסוף החוצה, נוצר בריאה. שההשגחה עליו הוא לא התנתק, הוא עדיין אחד. מה אתה שואל עכשיו? שאף פעם לא היה ניתוק.
מבחינת השם ברח לעולם לא היה ניתוק, רבנו אמר שגם השגחה, הטבע זה גם השגחה,
כל הזמן זה השגחה.
אם כן, אתה אומר שזה על ידי האדם שפה הוא הממוצע, הוא זה ש...
הרי מה קראנו פה עכשיו בתורה סמך דלת? כל הצמצום נוצר אצלך בדעת. אז אצלך בדעת נדמה שהמציאות מנותקת מהאינסוף. אז היא מציאות. אז זה לא אחד, אז זה פרטים. אבל כשבדעתך יחזור לדעת, אתה יודע שיש השגחה. אז הכל מחובר.
מה זה דעתך, כן? באחדות יותר גבוהה, זה השם יתברך, תמצם את הדעת שלו בתוך הדעת שלך כביכול, כן? לכן אתה יכול להגיד שאין השגחה.
כן.
רק ככה.
על ידי שאדם דובר אמת והולך בדרך האמת, השגחתו, השגחת השם יתברך תמידית עליו, אבל על ידי השקר מסיר את השגחתו מעליו ואין חיות אלא משאריית ההשגחה. ממה שנכנס לדווח הראייה שלו כביכול מהצד. שאריות ההשגחה, זאת אומרת, אני משגיח. ככה. כמו, אתה יודע מה, אני משפריץ עכשיו עם צינור מים על איזה צמח. אלה שמהצדדים מקבלים גם. אבל זה לא העיקר, זה העיקר על הנקודה. ושוב, לא שזה ככה. האמת היא שהוא משגיח בהשגחה תמידית על הכל, כי בלי השגחה אין חיות לכלום. ההשגחה זה הזרמת חיות ליצור להיות קיים. ההשגחה. אז אין מציאות שהוא לא משגיח, אבל לך יש מציאות מדומה שהוא לא משגיח, עקב המעשים הרעים וכל זה וזה, נותן לבן אדם הרגשה שהוא זרוק, שהוא לא קרוב לשם, וזה השכר או העונש שלו. לא שבאמת הקדוש ברוך הוא לא משגיח, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משגיח. בהרגשה של האדם יש שינויים לפי המציאות, כי הוא כלי כזה שבנוי על פי מושגים כאלה. שמה טוב מקבל טוב, רע מקבל עונש. אז הוא מביא את זה לעצמו, את המצב הזה. מי יעלה בהר השם? פירוש, מי יזכה להיות דבוק? בהשם יתברך, ושהשגחתו תהיה עליו תמיד, מי יעלה בהר השם? נקי כפיים, מעוונות, והוא בר לבב, בלי שקר. שכר עולם הבא, אין לא ראת האלוקים זולתך. כי מאחר שיהיה לעתיד, כולו אחד, כמו לפני הבריאה, לא יהיה עין שיראה שכר עולם הבא, זולתך.
מה?
בוודאי, בסוף האחרון, לא יהיו כולם שווים בהנאה של העולם הבא. כי כמה שאדם יותר דבוק לקדוש ברוך הוא, יותר נהנה מהדבקות, אז לעתיד לבוא, לא יהיו כולם שווים, כי גם בעתיד לבוא יש מציאות שאתה עולה ממדרגה למדרגה, גם בעולם הבא. אלא כל אחד כפי עבדתו והשתדלתו, כך יזכה להשיג את השם, יתברך. וכשם, כשר רבנו קושיה, אם ככה, מאחר שיהיה כולו אחד, איך שייך חילוק בין אדם לחברו? אתה אומר הכל אחד. אם הכל אחד, אז הכל אחד. אז איך חלוקה בין אחד לחברו? אך יש בזה סוד שאי אפשר להבינו, והדברים עתיקים. כשמאמינים שהכל נברא מהשם יתברך, והוא משגיח בעיני השגחתו תמיד, הוא מנהיג הכל כרצונו לבד, בזה הכל נעשה אחד קודם הבריאה ואחר הבריאה. עיקר האמת, כשיודע האמת, שאי אפשר להשיג בדעתו עצם האמת. שמעת? עיקר האמת, כשיודע האמת שאי אפשר להשיג בדעתו עצם האמת. זאת אמת. שאתה, ברור לך, ברור לך, זאת האמת, שאתה יודע שאי אפשר להשיג את אמיתות מציאותו יתברך, אי אפשר להשיג את האמת, את הקדוש ברוך הוא, זאת אמת. אם אתה ואם אתה בדמיונות, שאני הבנתי את השם, ואני כבר גם מהדרגה הזאת וזאת, אתה בשקר. האמת היא שאתה יודע את האמת שאי אפשר להשיג את עצם האמת. ורק על ידי אמונה אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. זו האמת. אין שום נברא בעולם שיהיה לו בחירה, אלא האדם. כי המלאך טהור ואין לו בחירה. וכן הבהמות אין להם בחירה. איך קפצתי? הבחירה היא חידוש ופלא הגדול ביותר מכל יצירת מעשה בראשית. כל מה שאתה רואה בעולם, הפלא הגדול הזה, הבחירה,
איך הוא מגיע לזה?
הבחירה, למי יש בחירה?
יש כל החברים נפלאים.
למי יש בחירה? לקדוש ברוך הוא. הוא היחידי, כל יכול, זה נקבע, זה בחירה. כל מה שאני רוצה אני יכול לעשות, זה בחירה, נכון?
כן.
אם אתה מוגבל, אז אין לך בחירה.
כן.
אז הפלא הגדול, והנפלא, מה שהוא אומר פה הכי גדול, שהוא נתן לך אפשרות להיות בעל בחירה כמו. זה הפלא הכי גדול שיכול להיות.
אבל אדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אה?
אדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
כי הוא מוגבל.
Okay.
אבל כל פעם כשאתה מתקדש ויוצא מההגבלה, אתה הופך להיות בן חורין. אדם שהוא לא בן חורין, הוא לא בדבקות בקדוש ברוך הוא, הוא באמת אין לו בחירה. הוא עובד לפי התוואים שלו, לפי הגנים, לפי התאוות שלו. הם מובילים אותו, היצרה שלו, הוא המלך שלו, הוא מוביל אותו. אז אין לו בחירה. פה מדובר עכשיו על אחד שנדבק באלקות, שהופך להיות כמו הקדוש ברוך הוא. וזה כל הגדלות של התורה, שהיא רוצה להביא אותך למצב שתהיה כמו הקדוש ברוך הוא, בעל בחירה. זה מה רבנו אמר, תפסת מתה, כבשתי את הבחירה, אני יכול לעשות מה אני רוצה. כבשתי את הבחירה. הפך להיות אדם היושב על הכיסא, כמו הקדוש ברוך הוא.
אני אומר שאני יכול להביא משיח.
אני יכול לעשות הכל. אז זה נקרא בעל בחירה. אם לא, אז הבן אדם רובוט. וזה התורה. התורה נותנת לנו את האפשרות לעבוד על עצמנו, וזה על ידי המצוות, אומר רבנו, שמצווה אותך כל מיני מצוות שהם נגד טבעך, ותילחם נגד טבעך, תקיים את המצוות, קיימת, יצאת מטבע למעל הטבע. זהו, עד כאן הגענו. הגענו עד למד, אני שמח לי את זה. הם דת ימים אותו קראת להם זכה למוז בראשית. יופי, נרשום את זה. הקלטת?